הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
ועדיין יש את אלה שנמנעים מלקרוא להתרחשויות האלה אינטיפאדה שלישית, כאילו הטרמינולוגיה היא זו שמשנה ולא המציאות. המציאות היא קשה, עוד פיגועי דריסה בירושלים, אבל גם בגוש עציון, והעסק רק נראה הולך ומתחמם, ולא מצאו את הפתרון איך לעצור את זה, מלבד אולי כמה בטונדות שמתכוונים להציב בתחנות האוטובוסים והרכבת הקלה. אז נדבר גם על מה שאירע אתמול, וננסה להבין הבוקר הזה איך באמת, אם בכלל, אפשר למנוע את הפעם הבאה. יעלי ברוכת את המשדר הזה, נתי חדד מפיק אותנו, מוטי קופפר הוא הטכנאי. בנצי לזרוביץ' כתבנו הירושלמי, בוקר טוב. איתנו?
כן.
כעת איתנו, כן.
בוקר טוב.
נתחיל מההתחלה, ננסה לעשות סדר בהתרחשות האירועים.
אוקיי, נתחיל מהאירוע הראשון שהיה אתמול בשעות הצהריים, שעה 12 ורבע, רכב מסחרי נהוג בידי פלסטיני, תושב שועפאט, נוסע בכביש מכיוון הגבעה הצרפתית לכיוון רחוב זקס, כביש מספר 1, עולה על הנתיב של הרכבת הקלה, נכנס במספר אנשים שעמדו בתחנת הרכבת הקלה, ממשיך בנסיעה פרועה, תוך כדי שברגע שמגיע לרחוב שמואל הנביא פינת זקס, יורד מהרכב עם מוט ברזל, מנסה לתקוף אנשים יחד עם המוט, עם המוט ברזל, שוטרים שהיו בקרבת מקום, שוטרים אגב, בעצם אז נטרלו אותו. חשוב לציין שבדרך הזה הוא גם פוגע ברוכב אופניים שנסע על הנסיעים של הרכבת הקלה באזור שם, ובעצם שוטרי המגב מחסלים אותו. כתוצאה מכך נפצעו 14 בני אדם וקצין מגב תושב בית ג'אן נהרג.
ועדיין כמובן יש מאושפזים בבתי החולים פצועים, אחד מהם במה מצבו קשה.
נכון, אז ככה, בהדסה עין כרם ישנם הבוקר הזה שני מאושפזים, אחד במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ והשני במצב אנוש. זה אותו תלמיד הישיבה שזהותו אגב רק אתמול בערב נודע, עד אז הוא היה מוגדר כאלמוני, ניסו בכל מיני דרכים לנסות ולאתר אותו, לא היה עליו שום מסמך מזהה.
ואיך הצליחו בסופו של דבר?
הצליחו בסופו של דבר כי פלאפון שנמצא שם באזור לא ידעו למי זה שייך, אחד לא ברור אם זה מתנדבים של איחוד הצלה או אזרח שמצא את הפלאפון הביא את זה למוקד איחוד הצלה, ורק מאוחר יותר בעצם הבירו את זה למשטרה, ואז קישרו שזה בעצם היה שייך לאותו אחד, לאותו רוכב אופניים. ובשעות הערב נהדת משטרה ואנשי זקה, מפקד זקה ירושלים בן ציורג, הגיעו למשפחה בשכונת רמת שלמה, דיברו עם המשפחה ווידאו שבאמת זה הבן שלהם, ואז הודיעו להם שהוא פצוע במצב אנוש. מדובר בארון שלמה בעדני, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה של ש"ס, הרב שלמה בעדני, כאמור הוא במצב קשה. השאר הפצועים שהיו בבתי החולים הדסה שוחררו כבר אתמול. בשערי צדק ישנם עוד שלושה פצועים במצב בינוני עד קשה. זה מהפיגוע הדריסה שהיה בצהריים, כמובן שלמקום הגיעו גם ראש העיר, מפכ"ל המשטרה, השר אהרונוביץ'.
אפשר לומר שוב הגיעו.
שוב הגיעו.
שוב אמרו את אותן האמירות, משהו חדש. שמעת
ממש לא חדש, כי תמיד שמעת באמירות האלה גם אתמול וגם שבוע שעבר, שבעצם זה לא איזה התארגנות של איזה של משהו אלא הפוך, משהו עממי, אפילו מפגע בודד, קשה לעצור, אי אפשר לדעת מראש תוכניותיו של מפגע בודד, וכך בעצם הם אומרים גם אתמול, גם שבוע שעבר, וגם גם בפיגוע הדריסה הקודם שהיה לפני כשבועיים גם בגבעת התחמושת. ברגע שיש מפגע בודד, קשה מאוד לעלות עליו, על תוכניותיו, ובעצם קשה גם למנוע את הפיגוע.
האמירה, אני חושב, הכי מקוממת שאני יצא לשמוע ככה כל פעם מחדש, בעיקר מראש העיר, זה הניצחון שלנו זה להמשיך את החיים מחדש, שזה סוג של שטות לומר. לפני שנעבור לפיגוע שאירע בשעה המאוחרת יותר, אני רוצה לצרף לשיחה את חיים ויינגרטן, הוא ראש אגף המבצעים בזק"א, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך אתם מקבלים מידע על הפיגוע, ואיך אתם מבינים שמדובר בשתי זירות?
אנחנו מקבלים באמת בצורה מיוחדת את האירוע. מפקד זק"א מחוז ירושלים, בן צוירינג, גר לא רחוק, נמצא במרפסת. הוא ראה את זה ממש, הוא ראה את הדריסה ואת היריות, הוא תפס תמיד וצריך לצעוק. פיגוע, פיגוע מול העיניים, אפילו שהוא בן אדם עם ניסיון ואין פיגוע ב-20 שנה האחרונה.
שהוא לא היה, אבל כשהוא רואה את זה מול העיניים אז הוא מגיב אחרת.
הוא רואה את זה ופשוט לא הכרנו את בנצי, זה בנצי אחר. וישר...
והוא ידע להסביר לכם שמדובר בשתי זירות?
הוא לא ידע, הוא ראה מהבית שלו רק את הדריסה, את הדריסה, את הקטע האחרון של שמואל הנביא. הוא לא ידע מה ש...
ואז אתם מגיעים לשטח, ואיך אתם מתחילים להבין את ההתרחשות?
ישר יוצאים כוחות לשטח. מצד אחד מגיעים אנשים מאזור שמעון הנביא לכיוון, מצד שני מגיעים מאזור שמעון הצדיק, מצד שני מגיעים מאזור שמעון הנביא, וחלק אומרים הגענו, ואנחנו מקבלים בטלפונים איפה אתם. זאת אומרת, ישר, זאת אומרת, הבנו שיש איזה משהו לא ברור. במסר, אומר, אני במקום בשמעון הצדיק, ואחד אומר, אני במקום בשמעון הנביא. אז ישר הבנו שקורה שם, זה לא אירוע אחד. היה שם בלבול גדול, לחץ, אזרחים, ברחו לכל הכיוונים. הרי הוא יצא, הוא עבר מסלול של איזה 500 מטר.
כן.
כל ה-500 מטר, אנשים צועקים ולא ברור אם זה פיגוע מתמשך, אם עדיין יש מחבל מסתובב באזור. אבל...
וגם חשוב לציין, גם היה פה את הבעלה הראשונה שהדיווח בעצם היה על ירי, אז חשבו שמדובר בירי.
כן, אני חושב שהסיבה לכך שמדווחים ברגע הראשון על ירי זה בגלל שבכל המקרים האחרונים המחבל חוסל באמצעות ירי, ולכן אולי זה התחושה של ה...
נכון.
המתנדב הראשון שהגיע לאירוע, הוא נסע כמו מטורף המחבל. ובמי שהוא פגע, הוא עיף אותו. זאת אומרת, אנשים היו שרועים, שטח גדול של שרועים פצועים, של פצועים שרועים ברחוב. הוא צועק, אני רואה פה מלא הרוגים, מה קורה פה? למעלה, למטה. היה בלבול מוחלט, אין ספק. אבל באמת, גם כוחות הביטחון, גם עד זק"א וכל המתנדבים, אנשים מתורגלים, ישר ידעו.
והגיבו מהר, באופן יחסי הגיבו מהר.
הגיבו מהר מאוד, תוך 9 דקות מתחילת האירוע, לא היה פצוע אחד עדיין נמצא בזמן האירוע, כולם פנו.
טוב, אנחנו תמיד מסיימים שיחות כאלה באיחול, שלא תצטרכו להגיע למקומות כאלה שוב. אז אנחנו עדיין נשמור על האמירה הזו.
נחל החלמה מהירה לפצועים, אנחנו באמת מתפללים. מצב של אחד הפצועים, בחור מרמת שלמה, ממש מצב שלו אנוש. ובאמת הוא בדרך נס חי עד עכשיו, אני בטוח שהוא יראו עוד הרבה נסים.
בעזרת השם.
וכתובו תפילה שבאמת ייתן מהמצא שבו נמצא.
חיים ויינגרטן, ראש אגף המבצעים בזק"א, תודה לך על הדברים.
תודה.
ואם אנחנו חוזרים לאירועי אמש, לא נגמר היום באירועים האלה.
נכון, אז רק עוד משפט אחד לפני האירועי אמש, שביד אחרי הפיגוע בירושלים היה ערכת מצב, גם עם השר, עם המפכ"ל, מראש העיר, מפקד מחוז ירושלים, והוחלט בעצם להציב בטונדות בכל נתיבי הרכבת הקלה, והבוקר באמת מי שנסע בציר של הרכבת הקלה, גבעת צרפתית, גבעת התחמושת, אזור שמעון הצדיק, ראה את הבטונדות ששמו במהלך הלילה. אחר כך, הבטונדות הם לא רק בתחנות עצמם, אגב, זה בכל תחנה שמו שתי בטונדות על מנת שרכב לא יוכל לעלות למדרכה, אבל גם הכניסה לכיוון הרכבת, לנתיב הרכבת, גם היא בעצם חסומה על ידי
בטונדות. כן, אנחנו בהמשך התוכנית גם נרחיב על העניין הזה, בואו נדבר על הפיגוע הנוסף בגוש עציון, באיזה שעה זה קורה?
הפיגוע הנוסף היה בסביבות השעה 10:30, גם רכב מסחרי נסע בכביש 60 באזור אלערוב, שם עמדו שלושה חיילים בתחנת הסעה. הרכב מגיע במהירות, דורס את השלושה, פוגע בהם ונמלט מהמקום. השלושה פונו לבית החולים הדסה עין כרם, אחד מהם במצב קשה מאוד ביחידה לטיפול נמרץ, השני במצב בינוני עד קשה נמצא בחדר הניתוח ממש בשעה זו, והשלישי במצב בינוני.
והנהג?
הנהג נמלט מהמקום, היו הרבה סריקות, היו הרבה מחסומים, ואני מבין שלפנות בוקר בעצם הרכב הזה הותר בכפר אל הרוב, וכרגע המשטרה כמובן יש מצוד אחר אותו מחבל, לראות אם יש מישהו שסייע לו.
אוקיי, אייל זהבי הוא פרמדיק מדה שהיה במקום הפיגוע בגוש עציון. בוקר טוב לך אייל.
בוקר.
אני מניח שכמו כולם עקבת אחרי אירועי הדריסה בירושלים, ופתאום בשעת ערב מאוחרת יותר אתה מקבל קריאה, ומה נאמר בה?
כן, אנחנו קיבלנו קריאה על רכב שדרס מספר צעירים באזור סיבוב ולרוב. אנחנו מגיעים לשם עם נתן מוגן ירי של גוש עציון, של מגן דוד אדום, ומזהים בשטח כבר כוחות רפואה צבאיים ש6 שעות לפני כן עשו איתנו תרגיל, אירוע רב נפגעים חטיבתי שלהם, אנחנו הצטרפנו אליהם לתרגיל כדי לתרגל את החבירה, ובאירוע פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עושים את עוד דבר. הגענו וראינו 3 נפגעים ששכבו בצד הדרך עם פגיעות גפיים קשות גם ברגליים וגם בידיים. אחד מהם היה פגיעת חזה שממש סיכנה את חייו. פעולות משותפות שלנו ושל הגורמים הצבאיים להצלת חיים, שכללו גם החדרת נקז לחזה מחט כדי לשחרר את האוויר הכלוא, דבר שבאמת אני חושב
זה פעולה מצילת חיים שחייבים לעשות בשטח.
כן, לא היה שום ברירה, הוא לא היה מגיע לבית חולים בצורה אחרת, וזה מה ששיפר את מצבו והביא אותו לבית חולים בצורה מיטבית. היו שם צוותי רפואה של מד"א, שכללו גם ניידות טיפול נמרץ וגם אמבולנסים של היישובים הקרובים שהגיעו ממש תוך דקות. ובשיתוף פעולה, הטיפול נמרץ הצבאי פינה נפגע אחד, ואנחנו עם מגן דוד פינינו עוד 2 נפגעים בניידות טיפול נמרץ, להדסה עין כרם, למרכז הטראומה.
כן. מה עבר לך בראש, אגב, כשאתה שומע אירוע דריסה, מיד אחרי כל הדיווחים על אירועי הדריסה בירושלים? אתה מבין ישר שמדובר בעוד אירוע שכזה, או שחשבתם שמדובר בתאונה?
תראה, אתה, לאור הנסיבות, אתה תמיד לוקח את החשש הגדול ביותר, ואתה תמיד מנסה לקלוע כמה שיותר רחוק לאירוע קשה ביותר, ומקסימום אתה מגיע ורואה שהתבדית. כי ההכנות לירידה לזירה כזאת הן שונות. צריך להגיע ממוגנים, ללבוש שכפ"צים, לשים לב איפה אנחנו נמצאים, אם יש שם כבר הבטחה צבאית בזירה או לא, שבאמת הייתה, הבטחה כבדה. איפה אנחנו עומדים, שלא יהיה עוד אירוע, אנחנו כבר מכירים את האירועים של...
אתם נמצאים בעצם בטיפול בשטח בפצועים, אין את החשש שהמחבל שעוד לא נתפס יעשה סיבוב נוסף עם הרכב?
באירוע כזה, אנחנו, כשהצבא כבר מאבטח את הזירה והכביש היה ממש מאובטח בצורה יסודית וסגורה, אף רכב לא יכול לעבור ללא אישור, לא חששנו. יש אירועים שאתה מגיע לזירה ואתה אחד הראשונים בזירה ממש לפני הצבא ולפני הכל, באירועים האלה אתה מנסה לפנות הנפגעים כמה שיותר מהר לתוך הניידות ולהיכנס לאיזשהו מקום.
איפה אתה גר?
אני גר באפרת.
ואיך התחושה באזור שלכם בימים האחרונים?
תשמע. רמת הביטחון פה גבוהה מאוד, הצבא מאוד ערני, אנחנו רק היום, רק אתמול ראינו את המחט פה בתרגיל יחד עם מפקד האוגדה, הם נותנים המון הרגשת ביטחון והצבא מראה נוכחות בצורה מתוגברת ורבה. אני כאזרח פה מרגיש ביטחון מלא. אירועים כאלה לא יכולים להיות צפויים, ולכן אני מסתכל על הטרמפיאדות ואני ממליץ תמיד לאנשים לעמוד בתוך הטרמפיאדה מעבר לבטונדות ולעמודים ולא על הכביש ולנסות לדוג טרמפ, כי זה בדיוק, אתה יודע, אם לא נותנים אמצעים אז האירועים פחות קורים.
אוקיי, גם על זה נדבר בהמשך. אייל זהבי, פרמדיק של מד"א, היה במקום האירוע בגוש עציון, במקום הפיגוע. תודה לך.
תודה לכם, יוני.
בוקר טוב לדוקטור עופר מרין, סמנכ"ל רפואה וראש מערך הטראומה בבית החולים שערי צדק. איתנו דוקטור מרין? לא איתנו, עוד רגע ננסה לחדש איתו את הקשר ולבדוק מה מצבם של הפצועים. לא, עדיין לא. אז אולי נצא להפסקה קצרה של פרסומות. הוא כן על הקו?
כן, אני איתכם על הקו, אבל בואו כבר, כי אני
צריך... הנה, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. בוקר טוב לך, שלומם של הפצועים.
בוקר טוב, שלום. ככה, בשערי צדק יש עוד שלושה פצועים, שניים מהם במצב קשה, אחד מהם בטיפול נמרץ כללי שסובל מפגיעה במספר מערכות, פגיעת ראש, פגיעת חזה, פגיעת בטן, הוא מורדם ומונשם בטיפול נמרץ, ומצבו כאמור קשה. פצוע שני, שגם מצבו קשה, זה פצוע שנפגע באירוע והגיע לחדר טראומה, וזמן קצר אחרי שהוא הגיע הבחנו שהוא סובל גם מהתקף לב, שהיה פה שילוב.
זאת אומרת, התקף בעקבות האירוע? בעקבות הפגיעה?
כן. אנחנו בוודאי הערכה היא שבעקבות הלחץ, בעקבות הסטרש, גם הגופני, גם הנפשי של הפגיעה הזאת, הוא קיבל התקף לב. אנחנו מעשה במקביל טיפלנו גם בפגיעה הפיזית מהטראומה וגם בהתקף לב, עבר לחדר צנתור, היה צריך לפתוח את אחד מאורכי הלב שנחסם, הוא במצב קשה בטיפול נמרץ לב, הוא מורדם ומונשם עם סיוע של מכשירים, סיוע של תרופות, והוא בהחלט במצב קשה.
אופי, לא נעים להיכנס לשאלות האלה, ובכל זאת, הרי אתם מורגלים בפיגועים מסוג אחר, שברוך השם לא חווינו בתקופה האחרונה, ופתאום מגיע ענייני הדריסה האלה, זה סוג אחר של פגיעות, אני מניח.
הפגיעות הן מסוג אחר, אנחנו בטראומה מפרידים בין פגיעות חודרות ופגיעות שהן כהות, פגיעות חודרות מירי או מסכין, פגיעות כאלה. זה פגיעות שאנחנו כן רואים, כי הן פגיעות דומות לתאונות דרכים, ותאונות דרכים לצערנו בארץ רואים כל יום שאנשים נפגעים מרכב, יכול להיות שהעוצמה היא יותר גדולה כשזה משהו מכוון, אבל אנחנו נחשפים לצערנו לפצועים כאלה מדי יום.
זאת אומרת, וזה פגיעות שבמובן מסוים יכול להיות קלות יותר מפגיעות חודרות, מה שאתה מכנה?
גם זה וגם זה יכול להיות פגיעות קלות או קשות מאוד ואנושות.
אוקיי, אנחנו ננצל את השיחה הזו כדי להתעניין כבר במצבו של יהודה גליק, שגם מטופל על אתכם.
פה אנחנו בהחלט יכולים לתת ככה תחזית אופטימית, וביממה האחרונה הוא מתעורר, הוא מתקשר בצורה, הייתי אומרת, די טובה עם הסביבה, הוא מונשם עדיין, ככה שהוא לא יכול לדבר, אבל הוא מגיב אל המשפחה, מגיב אלינו, לצוות הרפואי. אנחנו בהחלט ככה מרוצים מההתקדמות שלו בימים האחרונים. אני מעריך שביום יומיים הקרובים אני מקווה שנוכל להשלים את הגמילה שלו מהמכונת הנשמה, ואז התקשורת איתו תהיה גם מלאה.
כן, מניח שנוכל לשמוע את דעתו על האירועים. דוקטור עופר מרין, הרבה בריאות אנחנו מאחלים לכל הפצועים. תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
שבנו, אנחנו רוצים עוד להבין את הלך הרוח באזורים שונים ברחבי הארץ בעקבות האירועים האחרונים, ואיך מתכוונים להתמודד איתם בכל מקום ומקום. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר אור, אריאל.
אז במושגים שלכם כבר מדובר באינטיפאדה?
לא, תשמע, הסברתי גם אתמול, וגם אני יכול להסביר את זה שוב, אבל למאזין ולנדרס ולנפגע ולמשפחות האלה, זה לא משנה כלל וכלל. ההבדל העקרוני בין מה שהגדרנו כאינטיפאדה הראשונה והשנייה, לבין מה שמתחולל עכשיו גם בתחומי מרחב ירושלים וגם בתחומי יהודה ושומרון, זאת ההתארגנות. בכל המקרים של האינטיפאדה, גם הראשונה וגם השנייה, הייתה יד מכוונת עליונה. הרשות הפלסטינאית עמדה מעל כל הדברים הללו. גם הארגון של התנזים, עם ברגותי בראשותו של אותו ארכי מחבל, וכל האנשים מסביב לו, כולל יאסר ערפאת עצמם, הם נתנו את ההוראות, הם הוצאו לפועל את כל ההנחיות, ובסופו של דבר האנשים יצאו לשטח. כאן מדובר בכל המקרים בהתארגנות מאוד בודדות. גם אתמול, כאשר שירות הביטחון הכללי נכנס לעומק התמונה, גם בפיגוע של הדריסה בירושלים, וגם זה שהיה אמש באזור גוש עציון, בשני המקרים הללו, כולל האחרון שהיה רק לפני שבועיים באזור הגבעה הצרפתית, התברר מעל לכל ספק שמדובר בהתארגנות מקומית, כלומר בן של משפחה, במקרה של אתמול בצהריים לדוגמה, אחיו אסיר ממשוחרי עסקת גלעד שליט, גורש לטורקיה, הוא מזדהה איתו מאוד, נאמן מאוד לחמאס, הקהלאות הדתית רוכשת בליבו, הוא לא מדבר על כך עם איש, השירות, שירות הביטחון כללי ואנשי צהל, הגיעו מיד לאחר הפיגוע לביתם של בני משפחה בשואפת, ומתחקרים את בני משפחה ועוצרים אותם, ומכל החקירות הללו, אני יכול לספר הבוקר הזה, עולה תמונה מאוד ברורה, הוא כל הזמן התחמם והיה בעתיו של...
אז מה, זו פשלה שלא זיהו את זה לפני?
לא זיהו את זה לפני, ושאלתי את השאלה הזאת, ואז אומרים שלכל בן משפחה כזה יש עוד עשרות אנשים נוספים. רק לדוגמה, כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו, באזור חברון, אותה חמולה שנעצרה ברציחתם, בחטיפתם, לאחר מכן ברציחתם של שלושת הנערים, חמולה שמולה 25,000 בני אדם, זה לא מישהו, משפחה אחת של שניים, שלושה אנשים שאפשר ללכת אליהם. נכון שהיום עובדים הרבה יותר, הכניסו כוחות, זה חלק מהנחיה, אבל בשורה התחתונה, זה באמת לא משנה לאזרח או לנברח כפי שפתחתי ואמרתי, אבל אי אפשר לומר שהיום יש אינתיפאדה, כי זה לא דבר מאורגן.
עדיין לא, אני רוצה לצרף לשיחה את דודי פרל, הוא ראש המועצה האזורית גוש עציון, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
גם אצלכם לא חשים עדיין שמדובר באינתיפאדה נוספת?
אנחנו סובלים כבר חודשים ארוכים מפיגועים וניסיונות פיגוע חוזרים ונשנים, בעיקר זריקות אבנים ובקבוקי תבערה. על אף שחיים פה ברוך השם.
שנים ארוכות בקטע הזה של אל ערוב, כל יום וכל לילה. זה צריך לומר ביושר ובתורה אמיתית.
בהחלט. בהחלט, זו נקודה. אנחנו כן נדבר על זה שבחודשים האחרונים יש עלייה. צוק איתן, קצת לפניו, עלייה משמעותית בדברים האלה. הדריסה, אירוע נוסף בשרשרת האירועים, אולי קשור לירושלים, אולי לא. מה שברור שכרגע מתנהל מאבק על ירושלים, בירת ישראל, לא לחינם יש המאבק, הר הבית וכל מה שמסביבו, זה הלב, ברור שזה תמצית המאבק שלנו על זהותנו וקיומנו במקום החשוב הזה במדינת ישראל. ומפה צריך לומר לראש הממשלה, לחזק את ידיו, להמשיך את הלחימה בטרור, להעמיק את הלחימה בטרור.
אתה חושב שמה שראש הממשלה עושה עד כה?
ובמקביל להמשיך את הבנייה בירושלים וגוש עציון, מבלי להירתע מאומות העולם, להגיד בקול גדול, אנחנו פה ונהיה פה לנצח.
האם אפשר להבין מהדברים שלך שאתם מרוצים מההתנהלות של הממשלה בטיפול באירועים?
אנחנו לא נוהגים לבקר את הממשלה בזמנים קשים, ואני חושב שהממשלה צריכה בהחלט להגביר את כל מה שקשור לנושא הבנייה, לא להציר הצרות אלא לבנות, פשוט לבנות. לא יכול להיות שבירושלים בגבעת המטוס אנחנו לא נבנה כי ארצות הברית לא
וזה
מוכנה.
וזה הפתרון? זה מה שיפתור את הבעיה?
ללא ספק, בנייה לאו דווקא עם קשר לפיגועים, בנייה כל הזמן לדעת שאנחנו מתרחבים. אנחנו לא שואלים את העולם מה נכון לנו, אנחנו יודעים מה נכון לנו ואת זה אנחנו עושים, הן בירושלים, הן בגושתיות, הן במקומות אחרים. באנו לכאן אחרי 2000 שנות גלות, חזרנו לארץ הזאת, חזרנו לידה ושומרון, לידה ושומרון זה ערס האומה, אבותינו הלכו פה, ירושלים, הר הבית, מי שיש לו ספק, הזכותנו וחובתנו להמשיך להחזיק במקומות האלה, לא מבין שעל זה המאבק, זו תמצית המאבק על קיומה של מדינת ישראל.
אתה יכול לומר לתושבים שיהיה בטוח יותר בקרוב?
אני יכול לומר שצבא הגנה לישראל עושה כל שביכולתו שיהיה בטוח, ואנחנו סומכים את ידינו ומבקשים ראש הממשלה ושר הביטחון, ימשיכו במהלכים שיגרמו לטרור לדרוך ומדינת ישראל לצמוח.
יש בכל זאת איזשהם אמצעים שבהם אתם מדריכים את התושבים שכדאי לנהוג, להיזהר?
אנחנו לא עוסקים בזה ביומיום, התושבים שלנו, ברוך השם, אנשים אחראים, יודעים מה צריך לעשות על מנת להיזהר. בסופו של יום מדובר על כל מזדמן, כל אדם מזדמן שיכול לעלות לאוטו ולעשות פיגוע, קשה מאוד להיזהר מזה. וכמובן שאדם שיוצא לדרך יודע, עיניו בראשו, איכן לעמוד, איך לעמוד, איפה לנסוע, מה לשאת וכו'.
אתה שומר על אופטימיות הבוקר?
תמיד אופטימי, כן.
טוב, נקווה שגם האופטימיות הזו תצדיק את עצמה בשטח. דודי פרל, ראש המועצה האזורית גוש עציון, תודה לך.
תודה, יום טוב, תורות טובות.
קובי, בוא בכל זאת ננסה להבין האם יש מישהו שמציע פתרון אמיתי לפיגועים האלה.
תשמע, את האמת, א', הייתי די נפעם, לא בצורה החיובית מדבריו של פרל, כיוון שהוא, במקום להתעסק באמת בדברים שנוגעים לאזור שלו, אני לא חושב שהסיפור הוא הנושא של הרחבת הבנייה, כי באמת הנושא שלו זה הנושא של התושבים. וזאת הנקודה המרכזית כאן. לא, אני לא חושב שהיום ישנה מציאות במערכת הביטחונית שלא נותנים את דעתה, הכניסו הרבה מאוד כוחות, הכניסו הרבה מאוד משאבים, אבל יש לומר ביושר, זה לצערנו, אבל יש לומר זה ביושר ובפנים נחצות. גם השיחות שאני מקיים בימים האחרונים בדרגים הגבוהים ביותר, מהרמטכ"ל ולמטה, כולל גם שר הביטחון, שהיה, שניהם היו בתחומי יהודה ושומרון, כל אחד בתחומו, ממש בתחום הזה של יהודה ושומרון, מכירים לפני ולפנים. ברגע שמדובר באותו מפרגע בודד, ברגע שמדובר בלוחם הבודד, אז לצערי הרב, אתמול בערב אני שומע שיחות של אנשי שירות הביטחון הכללי, אנשי צה"ל ואנשי מערכת הביטחון, שכולם די צמוהים היו לנוכח העובדה שמתחילים לשים בטונדות. אז שמו בטונדות ברכבת הקלה בנקודה הזאת, אז יבוא פיגוע דריסה גם בהר הרצל. זה לא נקודה שכזאת ואחרת, כי מי שיצא
לפעול... אז אולי צריך בסופו של דבר לחנך מלמעלה, או לפנות למנהיגים, למטיפים, ואיתם להגיע לאיזשהו... הסדר שהם יטיפו להימנע מאירועים כאלה?
אז ניסו את זה לעשות, תשמע, בשבוע האחרון אני סיירתי בערב, ביום שלישי, ממש לפני 48 שעות, יום לפני הפיגוע בירושלים, סיירתי באזור הר הבית, ומחוץ להר הבית, אני לא יודע איך להר הבית, אבל מחוץ להר הבית, בכל האזור של העיר, של עיר דוד, ברובע, שמדרום לאזור שער השפוט, ואתה רואה את השקט שם, ואני שואל את השוטרים, ואני שואל את הקצינים, ואני שואל את המפקדים, למה השקט עכשיו? אז הם מסבירים את השיחה שהייתה לראש הממשלה עם מלך ירדן. בסופו של דבר אתה רואה שיש הבנות ויש הסכמות מתחת לפני השטח, אז יש שקט. אבל היה גם שקט, אז עד אשר באים המתלהמים ובאים והם מפיצים ומנפצים את כל הדברים הללו, גם מפיצים את זה בעזרת הנפצים והזיקוקים וכדומה. בשורה התחתונה, אני לצערי הרב יכול להיות רק בצורה אמיתית ואל מול המציאות הנוכחת, מפגע בודד כזה קשה מאוד לעמוד נגדו. שאלת את ראש המושלה, ראש המועצה בצורה נכונה, צריך פשוט לנסות ולעשות כל מה שביכולתנו. אתמול זה עלה בדם של קצין מג"ב כאשר יצא ונלחם,
כן,
ראית בסופו של דבר,
כן.
ונפגע, אבל השורה התחתונה, אין.
קובי פינקלר, תודה.
תודה, בוקר.
דוב קלמנוביץ', המשנה לראש העיר ירושלים, איתנו, בוקר טוב.
בוקר אור.
אז הבטונדות תפתרו את הבעיה?
כמובן שלא, אני כבר אמרתי את זה אתמול. הבטונדות מוצבות בכמה תחנות ומגינות על התושבים, שאולי מגינות על האנשים שנמצאים בתוך תחומי הבטונדות, וברגע שהאדם הזה עובר את הבטונדו, אז הוא לא מוגן, ואולי נמגן לא רק תחנות רכבת, אולי גם תחנות אוטובוס, אולי גם תחנות הסעה, ואולי גם את כל המדרכות, ואולי נעשה בטון. אז בואו ניכנס לבונקר.
אז מה כן, מה כן, מה כן אפשר לעשות?
ממתי מדינה ריבונית עם צבא גדול, תקציבים מטורפים, הופכת להיות בונקר גדול, ולא יוצאת למתקפה, אלא כל היום מתגוננת ומסבירה, וזה השם, והוא השם, וזה מסית, וזה זה, ואם נמנע...
לך יש תשובה? מה צריך לעשות?
אני אתחיל קודם כל בהכרת הבעיה, שאני כבר זועק חודשים מספר מאז חטיפת ורצח הנערים, שיש פה אינטיפאדה, וראשי השלטון אומרים אין פה אינטיפאדה, אז לא הכירו את הבעיה. בוא נחיל, בוא נפתור כמה בעיות אלימות, ואז זה אולי יפטר. קודם כל להכיר את הבעיה, ולהכריז עליה כבעיה. דיאגנוזה נכונה היא הבסיסי, הרעיון הבסיסי למצוא את הפתרון לבעיה. אם נכריז ונבין שיש לנו כאן מאבק מתמשך וארוך, שמפגע בודד יכול לצאת מביתו, עם זה גם צריך להתמודד, אז אנחנו נתחיל לפתור.
לא חשבת בכל השבועות או החודשים האחרונים על איזה שהם פתרונות שכן ניתן לייצר, לפחות חלקית?
אני אגיד לך את האמת, חשבתי ושוחחתי והתייעצתי והפכתי בזה, וקודם כל חייב להיות תפיסה שאנחנו לא סובלנים, לא מוכנים להכיל ולא פיגוע אחד. ואחרי כן שמגיעים למסקנה הזאת, אז יש כמה וכמה דרכים. אני לא יודע, ואני מסופק מאוד עם המשטרה שנמצאת היום בירושלים, כולל התגבור של האלף שוטרים, ותאמין, אני יושב בכל מיני ישיבות, והחמש בלונים שיש באוויר, והצילומים 24 שעות בזומים מטורפים, לא בטוח שזה הפתרון. אני הולך ואומר כאן איזשהו רעיון שיכול להיות שהרבה אנשים יתנגדו לו, אבל אני חושב שהוא כנראה מה שישים. צהל הוא יכול להתמודד עם הבעיות הרבה יותר טוב מהמשטרה. צהל נכנס לקסבה בשכם ולמחנה הפליטים בג'נין ופתר במבצע חומת מגן בעיות קשות שהיו לנו, פיגועים מטורפים שהיו לנו במלון פארק.
אז אתה אומר אפשר, לא פועלים מספיק.
אני בטוח בזה שאפשר, כי לא נפלה עדיין ההכרה בזה שיש לנו נטיפדה. לא מבינים כאן שיש כאן מערכה רב זרועית, שאומנם כולם מסתכלים על הר הבית וכולם חושבים שהר הבית זה המקום, אבל זה לא נכון. יש כאן בעיה, מאבק שהוא לא רק בירושלים, הוא מאבק באירופה.
אתה חושב שבעקבות האירועים של אתמול יכול להיות שכבר כן מבינים את הבעיה, כן מוכנים להכיר בה? אני מבין שיש התייעצויות.
לא.
עדיין לא.
צר לי להגיד אף אחד.
אז פרט לבטונדות אין שום בשורה.
אני לא יש בשורה. אני חושב שצריך יש שני אפשרויות. או שעבור שר הביטחון פנים אהרונוביץ' וגיד תאיתי, זה אינטיפאדה, ואני עכשיו משנה קונספט ומחליף דיסקט וקורא לצבא להיכנס פנימה שהוא יטפל בעניין, או שהוא ילך הביתה. זה חד, או זה, או זה. אין בדרך, אין פשרה.
נשמע בימים הקרובים את התוצאות של כל הדיונים האחרונים. דב קלמנוביץ', המשנה לראש ירושלים, תודה לך על הדברים.
תודה, תודה.
חבר כנסת לשעבר מיכאל בן-ארי איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לך, למאזינים, לתושבי ירושלים.
כן.
שירימו ראש, שירימו ראש.
הפגנה, בהפגנה אתמול הרימו ראש?
אני חושב שאתה, ההפגנה אתמול, אני חושב קודם כל שהייתה מאוד מאוד חשובה. אני חייב להגיד לך שלי עצמי הייתה התלבטות מאוד מאוד קשה. אני אחרי יום עבודה סיימתי, ליבתי אתמול המון המון שעות, סיימתי בארבע וחצי, ואמרתי לזה, אני מת בעייפות אחרי כל כך הרבה שעות הוראה. אבל אמרתי, לא יכול להיות שעוד פעם רוצחים אותנו לאור יום, דורסים, ואני אמשיך את שגרת יומי. וכשבאתי הביתה ודיברו אותי, אמרתי שאני מרגיש לא טוב, שלא נעצרתי. לפחות הייתי צריך לעצר בשביל הקורבן הבא. שהזעקה הזאת תהיה כזאת שאני אעשה משהו שהוא מעבר לעוד לצחוק דם יהודי, אינו הפקר או אהרונוביץ' יתפטר. כי אני אומר לעצמי, אנחנו יותר מדי עוברים לשגרת יומנו, והסוד הכי גדול בדברים האלה זה ההתרגלות. זה ממשלת ישראל פשוט מתרגלת ומרגילה.
מה אתה מציע?
דיברתי אתמול עם תושבי ביתר עילית.
כן.
אתה יודע כמה זריקות אבנים, לא מדווחים, זה לא חדשות. זריקות אבנים, פציעות.
מה אתה מציע? את הבעיה, אני חושב שבגדול הקפנו מכל הכיוונים, פתרונות עדיין אין.
שמעתי את הזנב של הדברים של דוב קלמנוביץ', אני רוצה להציע הצעה מאוד פשוטה. בואו נתחיל לאכוף את החוק בדברים הקטנים. 50,000 יחידות דיור במזרח ירושלים, בדיוק שלא כחוק, רובם גם באדמות שאסור לבנות עליהם.
אבל אתה יודע מה הטענה שמגיעה מהכיוון? שלהפך, בגלל המצוקה שנמצאים בה הצעירים, מצוקה כלכלית, בגלל זה, זה מה שדוחף אותם לבצע את הפיגועים האלה.
בוודאי, תמיד אנחנו אשמים. באמת, אנחנו עלינו להר הבית.
אתה בטוח שזה מה שיפתור את הבעיה?
לא, אין לי שום ספק.
כי מה, זה ירתיע אותם? זה יראה להם מי בעל הבית?
זה מתמטיקה מאוד פשוטה. אין חוק בירושלים. אין חוק בירושלים. אתה מבין, אני, היום אני צריך לנסוע להר הזיתים להשכרה של אבא עליו השלום. האחיות שלי שבאות איתי בדרך כלל לא באות. הן לא באות כי הן חוששות.
כן.
הדבר הזה הוא לא עולה על הדעת. אנחנו עשינו באוק ובייקוק, תמיד מניין, אבא, אמא, יש לנו כבוד מאוד גדול, לא מבטרים. אבל לראשונה, אחרי 7 שנים שאבא נפטר, לא יהיה מניין ביום ההזכרה שלו בהר הזיתים. לא יהיה כמעט.
כן.
כי מדינת ישראל בעצם הרימה ידיים,
אני אומר לך, בהקשר של מה שאתה אומר, אני מבין שכן מופעל על ידי כוחות המשטרה, מופעל איזשהו לחץ נוסף, גם על באמת החיי היום יום התקינים, כפי שאמור להיות על תושבי מזרח ירושלים. זה עוד לא הריסת דירות לא חוקיות, אבל כן מופעל שם עוד איזשהו לחץ.
הבעיה שורשית. זה עשרות נושאים שבהם יש פריעת חוק מוחלטת.
כן.
אני לא אטפל כדי לא לגרום תסיסה. אתה מבין, כל כך רע להם במזרח ירושלים, שאחרי שעשו את גדר ההפרדה, תוך חודשים אחדים, 60,000 ערבים עברו מהצד המזרחי של הגדר לצד המערבי של הגדר. כל כך רע, הם כל כך במצוקה, הם כל כך במצוקה, הם חוגגים, רק מה, עכשיו הם גם מבינים שאנחנו נסוגים.
אז בוא נקווה שמי שצריך להתעשת יתעשת ויקח את העניינים לידיים. חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן-ארי, אני מודה לך, כן, הדברים ברורים, תודה לך.
שלום.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן,
כתבנו לענייני חוץ שלמה ריזל. בוקר טוב. אז אובמה סיכם ואמר היה לרפובליקנים ערב מוצלח, מה מסתתר מאחורי האמירה הזו?
מכבסת מילים יפהפייה על מפלה שהדמוקרטים הזוכים ב-30 השנים האחרונות. זה אומר אובמה שהוא מסונדל לגמרי, לפחות בכל מה שקשור לענייני פנים, לכל הרפורמת הבריאות שהוא ניסה להעביר, לכל הלגליזציה של נשק ודברים אחרים בארצות הברית. אבל מבחינת חוץ זה אומר שיש לו יותר חופש פעולה, כי שם הוא יכול לעשות יותר דברים שהקונגרס לא בדיוק יכול לנהוב אותו.
עד כמה מספרית, עד כמה המפלה היא קשה?
במספרים לא הרבה, מדובר על 3 סנטורים יותר לטובת הדמוקרטים, אבל מעשית זה אומר שהוא מסונדל, כי בבית הנבחרים התחתון יש שם הפרש של 120 אנשים טובת הרפובליקנים.
אוקיי, יש לזה השפעות ישירות על ישראל?
כן.
מה?
כלומר, בוא נאמר, כרגע כשאובמה מסונדל מבחינת פנים, הוא ירבה להתעסק עם ענייני חוץ, הוא ירצה להשאיר את החותם שלו גם במפלגה הדמוקרטית, בקרבות הפנים שהולכים לו שם מול הקלינטונים, וגם בכלל בעיני הציבור האמריקאי, בעיני העולם, בתקופת אחרי שהוא קיבל פרס נובל לשלום, אז הוא נעשה כמובן...
זה אומר לחץ גדול יותר על ישראל.
כן, גם בעניין הגרעין, גם בעניין המסע ומתן עם הפלסטינים, וגם בעניין דאעש, שזה יכול להשפיע עלינו ההתנהלות שלו.
בכל זאת, אבל בקרב הרפובליקנים אין יותר תומכי ישראל? שמשהו כן יהיה לטובת ישראל בסיפור הזה?
בענייני חוץ הוא תמיד יוכל לעקוף אותם, לקרוא לזה מינוחים שונים, לקרוא לזה הסכם או דברים כאלו, כל מיני עניינים משפטיים דקים וקטנים, שהוא יוכל לעשות ממש מה שהוא רוצה, וזו באמת הבעיה. השאלה אם הוא רוצה לעשות את זה או לא, כי מצד שני, בבחירות לנשיאות ארצות הברית הקרובות, הוא בכל זאת לא ירצה שהמפלה של הדמוקרטים תהיה על שמו, ולכן אולי הוא לא ינסה למתוח את החבל יותר מדי, אתה יודע, וללכת חזיתית מול ישראל, אבל הכל פתוח, בוא נאמר, הצפי הוא שמה שהיה עד היום זה משחק ילדים לעומת מה שיהיה
טוב.
מעכשיו.
היקונו. שלמה ריזל, כתבנו לענייני חוץ, תודה.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
בוקר טוב למישאל דגן, חבר המועצת.
בוקר אור ליושב ראש המועצת.
אופר, הוא אמר לך בוקר טוב.
המיקרופון שלי עובד
היום? עובד, כן. נראה לי שניתן להגביר אותו מעט, אבל... אבל בסדר.
הלכתי לאיזה חודשיים, חזרתי, וזה תמיד מתחיל באותה צורה. זה אופר, המיקרופון שלי עובד, לא עובד.
רגע, מישה, לא היית איתנו? תראה מה זה, אני בכלל לא שם לב, סתם.
תראה כמה אתה מרוכז בעצמך, אופר.
כן, לגמרי.
אבל הנה בשורה בשבילך, מישל.
אז רגע, מי היה איתנו שלשום? אף אחד, נכון.
כן, אופר. מישל בנט תומך בהעלאת שכר המינימום. למרות שהוא לא נקב במספר שצריך להיות שכר המינימום, הוא תומך בהעלאה. האם זה נותן לך מקום לאופטימיות?
זה נותן לי מקום לאופטימיות, אבל אני לא מבין בשביל מה בנט מתעסק עם זה, הרי ביל גייטס הוא אח.
שר עם טלפון ויסגור את הפינה.
אתה יודע שבנט הוא הייטקיסט, סטארט-אפיסט לשעבר, הוא מאוד מעודכן בחיי העולם הזה של אנשים מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך, הוא לכן חושב שצריך לעלות את שכר המינימום מ-40,000 שקלים לכל סכום שהמחוקק ימצא לנכון.
בדיוק. לא יכול להיות שאפשר להסתדר רק עם 40,000 שקלים בחודש.
לגמרי.
אתמול נערך טקס הזכרה ממלכתי ליצחק רבין בהר הרצל בירושלים, אבל
יצחק רבין ז"ל.
16
לא הגיעו. לא יודע אם אתה יודע, לא אומרים בגין ז"ל, לא אומרים שרון ז"ל, אבל הוא יצחק רבין ז"ל.
כן, זה הטרמינולוגיה לגמרי. שהשתרשה לה בתקשורת.
לגמרי. ומה הבעיה שרק 16 הגיעו, זה ממשלת ימין עכשיו. אתה לא יכול להזמין את מי שאשמים ברצח.
הבנתי.
מצאו 6?
אני יודע שגדעון סער אמר בתגובה שאם ההזכרה הייתה שבוע שעבר, הוא עדיין היה שר, הוא היה מגיע.
אוקיי, היה לו יופי של תירוץ. הרפובליקנים זכו לרוב בסנאט, ויש המכנים כעת את אובמה ברווז צולע.
אני לא הייתי מכנה את הבן אדם שמחזיק את המזוודה עם הכפתור האדום
ברווז צולע,
כן. אבל זה רק אני.
אני עוד לא, אני לא, אני מבין מה זה ברווז צולע, זה כן מכל המשפט, אבל הסנאט והרפובליקנים, אתה יודע שם זה אלף סוגי בחירות, אתה לא יודע מתי בוחרים את מה למי.
ואחרי זה מספרים שזה פשוט יותר מאשר אצלנו.
תשמע, זה נורא מה שקורה שם, השיטה הזאת של לעשות בחירות כל שנתיים, וכל פעם החל, זה...
איזה מדינה מתוקנת יכולה לשאול את עצמה בחירות כל שנתיים?
בחירות כל שנתיים, מה זה הדבר הזה?
עזוי, באמת. שילמדו מאיתנו.
כן.
חבר הכנסת ישראל חזון התפטר מהכנסת, והתמנה לתפקיד מנכ״ל רשות העתיקות. הוא ממש מאס בכנסת אם ככה.
קדימה זה שיח חדשנות.
לא, אני, קודם כל זה הכין אותו, אין ספק, שהעבודה בקדימה הכינה אותו לרשות העתיקות, אבל... אני טוען שאם חבר כנסת שלא ידענו שהוא חבר כנסת מתפטר מהכנסת, אפשר לוותר על הידיעה.
מקבל.
אתה ידעת שישראל חסון היה חבר כנסת?
האמת שכן, לא, דווקא כן.
אוקיי.
כן. עכשיו...
מי מחליף אותו?
לא יודע.
בדיוק.
הבנתי.
רונית תירוש, אגב.
אוקיי. סוף לתירוצים, אופר.
כן.
יש את מערכת המסרונים, המכונה וואטסאפ, ויש שם איזשהו חידוש שאני מבין, שתסביר לי מהו.
שמעכשיו אתה יכול לראות א', אם מישהו קרא את ההודעה שאתה בידי, את השני ויים האלה,
כן.
אף פעם לא הבנו מה זה אומר.
כן.
אז עכשיו וי אחד זה אומר יצא, וי שני אומר הגיע למכשיר השני, ואז הוי הופך לכחול.
זה אומר קראת.
קראת, ובתוך קבוצות...
סתם לא הגבת לי הבוקר.
ובתוך קבוצות אתה יכול ממש לראות את רשימת האנשים שקראו ולא קראו.
מה זאת אומרת? אם נגיד יש קבוצה של רדיו קול חי.
אתה שולח שם
הודעה. ויש שם 1,000 הודעות שהצטברו, ואז אני מריץ את הכל כלפי. טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי אומר לי מוטי שנימנו מהזמן. מישל.
עכשיו אתה מבין למה עליתי היום למועצת? כי היא שלחה את ההודעות בוואטסאפ.
לא יכולת להתחמק, לא ראיתי. זה בהחלט מסביר.
נורא הסיפור הזה.
מישל דגן, תודה לך, אופר גדנקן, תודה גם לך.
הערב ב9.
תודה למוטי קופפר שנייה, שהיה הטכנאי, ליל איבר שאחת השידור הזה, הערב ב9, ביד הלשון, דרמה של ממש. חוט לשון הרע וסכומים כספיים גדולים.